אני נתתי ביום שבת.
אבל אפשר את
האוויר? איפה חצים את זה? איך מפעילים את זה? שלום וברכה, קהל קדוש. הלכם דפים ממסכת סנהדרין. כן, אותם דפים, אותם דפים, שום דבר לא השתנה. אני חושב שאפילו זה הצילום של הפעם שעברה. כן. מה זה? התאריך העברי, הערב, הערב מתחיל כ"ח בניסן. הרי יום השואה, כן, יום השואה הוא כ"ז, הוא מסתיים. אז עכשיו זה אור לכ"ח. כן, יש מין מוסכמה שממשיכים להגיד כ"ז, אבל אם נדייק, אפשר.
הרב, אם מישהו נולד עכשיו בתשע בערב, מתי הוא נולד?
אבל אם הוא נולד בין שקיעת החמה לצאת הכוכבים, יש ספק לגבי ברית המילה שלו, ואז דוחים בעוד יום. כן, טוב. ואז אני יודעת, בין השמשות של שבת, אז בכלל בלגן, זה יתוכה ביומיים. ואם הוא יודע בין השמשות של ערב ראש השנה שחל ביום חמישי, ואז יש חמישי, שישי, שבת, אז ברית המילה אני מתחיל. ואם יש לו צהבת, אז בכלל. טוב, אנחנו, אם כן, התחלנו במשנה קצת סבוכה, שדנה במושגים עמוקים. לא כמו שעד עכשיו למדנו תנ"ך, ואז היה פשוט, כי התנ"ך כתוב בשפה פשוטה ובעברית פשוטה, ורק המושגים היו צריכים העמקה. כאן העברית יותר מורכבת, במיוחד שיש פה תערובת של קצת עברית וקצת ארמית, וגם הייתי אומר הראש הוא שונה, כן? צריך להבין את הראש של חכמי התלמוד. אבל זה מה יש, אתם רציתם ללמוד משהו אחר, אז אנחנו נלמד משהו אחר. עכשיו,
זה ראש יהודי.
אל תלחצו, זה בסדר. אז אם כן, אנחנו למדנו כאן דבר מאוד עמוק. אני שוב חוזר למשפט הראשון של דברי המשנה. אתם רואים פה כפי שכתוב כל ישראל? כן, זה המשנה הראשונה, כן, של הפרק שלנו. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ועמך כולם צדיקים. לעולם ירשו ארץ, נצר מתעי, מעשי ידי להתפאר. ועד עכשיו אנחנו התעסקנו הרבה בשאלה של הביטוי, מה המשמעות של הביטוי כל ישראל. כן? מי זה הכל ישראל הזה שיש להם חלק לעולם הבא? וראינו שזה מאוד מאוד לא טריוויאלי כשאנחנו קוראים את המשפט. כן? היה אפשר להגיד כל היהודים. היה אפשר גם, במיוחד שיש פה סתירה גדולה שאנחנו עסקנו בה הרבה, אני חושב, גם בשיעור הקודם וגם לפני שני שיעורים, עסקנו בשאלה שיש פה סתירה בין תחילת המשפט לבין המשכו. המשפט בתחילתו אומר לנו, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. מה אומר המשפט השני? ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, ומדובר ביהודים. אז איך יכול להיות שכולם יש להם חלק? אבל יש כאלה שאין להם חלק. זה סתירה. מובנת השאלה שלי או שזה נשמע לכם עזוי? למדנו את זה, נכון? האם את חושבת שבגלל שלמדנו את זה פעמיים, אין לזה תועלת בזה שנלמד את זה פעם שלישית?
ממש.
ודאי לא. כי הדברים
האלה... זה עדיין נשמע עזוי.
לא, אני אגיד לך... יפה. נשמע עזוי. לא, אני רוצה להסביר פה. שבאמת, בדברים האלה, יש אחד מהסגולות של הלימוד הזה, מהלימוד של התלמוד, שכשלומדים את זה בפעם החמישית, זה לא דומה למה שלמדו בפעם הרביעית. אני אספר לכם סיפור קצת, כדי שתבינו קצת את הראש הזה. היה יהודי אחד בשם פרופסור עמנואל לוינס. שמעתם עליו? שלוש, ארבע, תשע, בקיצור. בקיצור, הוא היה מגדולי הפילוסופים של המאה ה-20, ללא שום ספק. שמים אותו בדרך כלל במספר, בתור מספר 2 אחרי סרטר. ל-50 שנה האחרונה.
עכשיו כבר... כבר לא. מספר
אחד. אה, כן, את לוינס.
היה חצי השנים ב-121,
זה כבר צוץ. כן, בקיצור. בקיצור, לוינס היה יהודי פילוסוף ממדרגה ראשונה, ללא שום ספק, מממשיכיו של היידגר ואסל, והוא סרל, כן. והוא גם, כיוון שהיה יהודי שומר מצוות, חוץ מאותו פילוסוף. כן, הוא היה לוי. הוא היה לוי, גם מצד אביו וגם מצד אמו. אבל למה זה חשוב לך?
לצד היחס.
היחס, כן.
טוב,
בקיצור, כשאני אומר שהוא חוץ מהיותו פילוסוף, הוא גם היה שומר מצוות, אני חושב שההגדרה היא מאוד נכונה, משום שהוא באמת, אפשר לומר, חי במין פיצול אישיות, איזה מין סכיזופרניה כזאת, שמצד אחד הוא היה פילוסוף מערבי במלוא מובן המילה, ויחד עם זה יהודי תלמודי במלוא מובן המילה. כשהוא השתדל מאוד להפריד בין שני התחומים. כלומר, בתור פילוסוף היה לחלוטין פילוסוף, בתור יהודי תלמודי היה לחלוטין תלמודי. עכשיו, למה אני אספר לכם על האישיות הזאת? זה סתם מעניין מאוד ללמוד את משנתו, אבל זה לא הנושא של הלימוד. אבל היה לו, אחת המהפכות שהיו לו בחיים שלו, הייתה פגישה שהייתה לו עם איזה יהודי מסתורי. שושני. כן. דיברנו על זה פעם?
לא, קראתי במבוא, הוא הזכר את זה. אני מתעניינת בו גם.
איזה מבוא?
מתעניינת
בו נעשה
שושני.
כן, כן. שושני. כן, שושני. כן. טוב, גם באמת דמות מסתורית מאוד, ששינתה הרבה מאוד בתפיסה הפילוסופית של לוינס. אבל אני רק רוצה להגיד לכם פרט קטן בסיפור, כדי שתבינו את הרצינות של הלימוד שלנו. האיש הזה הופיע, בהתחלה חשבו שהוא קבצן, אז רצו לתת לו כסף, אומר לו, לא באתי בשביל זה. כן. והוא אמר, אני באתי ללמד אותך גמרא. מה שאנחנו עושים עכשיו. אז בא שושני, גדול הפילוסופים במאה ה-20, ואומר לו, שלום, אני באתי ללמד אותך גמרא. כיוון שלאמנואל לוינס הייתה ענווה גדולה, אז הוא באמת קיבל את זה. אבל אז התחילה מסכת הייסורין של הפרופסור. כי הוא היה אומר לו, הנה, תיקח את הגמרא, תסביר את הסוגיה. טוב, פרופסור לוינס, שהיה אדם בכל זאת חכם, הסביר את הסוגיה. אחרי שהוא הסביר את הכל, אומר לו שושני, לא הבנת כלום. ואז הוא נתן לו הסבר הפוך לגמרי מכל מה שלוינס אמר לו. טוב, פרופסור לוינס, הוא אדם נאמן לאמת, מנסה להסביר, עכשיו אומר, תחזור על כל מה שאמרתי. ואז היה חוזר ככה לאט לאט על כל שורה, מסביר מה שאמרת. אחרי שהוא גמר להסביר, ואז שושני היה אומר לו, לא הבנת כלום. והוא נתן לו הסבר שלישי, שונה משני ההסברים הראשונים. יאמר, לעמיתו של דבר, לשושני היו 13 פירושים שונים על כל סוגיה של התלמוד. עכשיו, ותדעו לכם שהדברים האלה אינם הזויים, יש להם משמעות. לוינס בעצמו מסר ששושני נתן, אמר לו שיש לו 200 פירושים למילה למור. למור. כן, כתוב בתורה, וידבר השם אל משה למור. אז היו לשושני 200 פירושים למילה הזאת. מתוכם הוא מסר אחד ללוינס. מצטט אותו, את הפירוש הזה. כן, אז זאת אומרת, למה אני אספר לכם את זה? כדי שלא תתייאשו, כשאני אומר שאני חוזר על הסוגיה, זה בגלל שבאמת, כל פעם שאנחנו נחזור על איזושהי מילה, אנחנו נגיע פה לחריש יותר מעמיק. אז זה בעצם כאילו שאנחנו לומדים פעם הראשונה. בסדר? ואם אני אומר שטויות, אז תגידו לי. עכשיו, כל ישראל, אני חוזר פה לביטוי, כן, יש לנו פה איזושהי בעיה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, והדבר הזה עומד בסתירה, כולם יש דפים פה? זה כבר לא בסדר. הנה, יש פה דפים כמה שאתם רוצים. יש. אפשר לעשות מזה מטוסים, גם זה מגיע יותר מהר.
יש
עוד,
אתם רוצים?
כן. אז אני חוזר פה למשפט, כן? כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ולפי מה, כל מה שלמדנו, אנחנו מבינים שזה עומד בסתירה עם המשפט הבא, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. ואז אני חושב שיש כמה פירושים שנתנו לזה. הפירוש המרכזי שאני רוצה להיאחז בו הוא הפירוש האומר כך: כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ובכלל זה גם אלה שאין להם חלק לעולם הבא. מובן? אף על פי מי שמבחינה לוגית המשפט הזה הוא חסר מובן, אבל מבחינת מבנה המשפט זה בהחלט הגיוני. זה מובן מה שאני אומר? עכשיו, איך אנחנו מיישבים את הדבר הזה? פשוט. כל ישראל יש להם, בסופו של דבר, חלק לעולם הבא. כלומר, זה שאין לי, אין לאדם מסוים חלק לעולם הבא, זה עוד לא אומר שלא יהיה לו בסוף. רק שהוא יצטרך לעבור הרבה ייסורים, גלגולים, ייסורים, גהינם, לא יודע מה, בסוף יש לו. בסדר?
זה התיאור של הארי הקדוש.
הסברתי את זה על פי הארי. אני רואה שאת בנית.
כן, אמרת
לנו. כן, מצוין.
בסופו של דבר.
בסופו של דבר.
מה זה בסופו של דבר?
זו, זה בדיוק הבעיה. אתם יודעים, יש תמיד, חושבים ככה, כשהקדוש ברוך הוא מבטיח משהו, בטוח שהוא יקיים, נכון? אם אדם מבטיח, לא בטוח. זה ככה במבט ראשון. מצד האמת זה הפוך. כי כאשר אדם מבטיח, הוא חייב לקיים. הבטחתי, אני חייב לקיים. כשהקדוש ברוך הוא מבטיח, יש סיכוי טוב שהוא לא יקיים. מדוע?
לא בגלגול הזה.
אני אסביר למה. כן, זה קרוב למה שאתה אומר. יש סיכוי טוב שהוא לא יקיים. מדוע? כי הוא אומר, כשאני הבטחתי, אני הבטחתי כשאתה היית אתה. אבל עכשיו אתה לא אתה. אז אתה תצטרך לעבור מסכת ייסורים, ואני אכריח אותך להיות זה שאני הבטחתי לו. ואז אוכל לקיים את ההבטחה. כלומר, ברגע שאדם מקבל הבטחה אלוהית, זה מסוכן מאוד. כי הוא יהיה מחויב להיות ראוי לקבל אותה. אז זה לא פשוט. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא יבטיח לעם ישראל כל מיני דברים, זה לא סימפתי. זה אומר שהוא יעשה לנו את כל הגלגולים האפשריים, כדי שבסוף נהיה מי שלא הובטחה ההבטחה. מובן? טוב. אז זה מסביר אולי אפילו מהלכים פוליטיים, בלי להיכנס עכשיו לכל הפרטים. עכשיו, כל ישראל, אם כן, יש להם חלק לעולם הבא, גם אלו שאין להם חלק לעולם הבא, ואני לא, אמרתי כבר שאני לא דנתי בשתי שאלות חשובות, שהן, א', מה זה עולם הבא? ב', מה חלקם של הגויים בדבר הזה? אני רוצה לדון בשתי השאלות האלה, אבל לא עכשיו, כי אם אני אדון בהן עכשיו, אנחנו לא נתקדם בטקסט. בתוך מהלך הטקסט הדברים מתבררים. בסדר? רק תזכרו ששתי הסוגיות האלה חשובות מאוד. מה מעמדו של הגוי מבחינת ההסתכלות היהודית? ב', מה זה עולם הבא? אולי באמת אפשר לשאול על התלמוד. מדוע התלמוד או הגמרא לא ראתה לנכון להסביר לנו מה זה עולם הבא? למה לא מסבירים לנו? אז למה היא מדברת? אם היא לא יודעת, למה היא מדברת? כלומר, קשה לומר שמישהו מדבר...
זה מורכב מדי כדי בכלל להתעסק עם זה.
אז למה בכלל כתבו? היה אפשר לא לכתוב אם ככה. זאת אומרת, אם יש נושא שאתה אומר שהוא מורכב מדי כדי לדון בו, אז אל תכתוב עליו בכלל.
מה שאני אומר זה שבעצם, כאילו, זה הנושא. כל השאר זה מה שמוביל לנושא, אבל זה הנושא המרכזי.
אז אם ככה, היה צריך להתחיל בהגדרה?
בזה צריך לעסוק בכלל... מקום נפרד.
מה אתה מתכוון? תסביר, אתה אומר משהו שמעניין אותי, לא הבנתי אותך עד הסוף. תסביר.
התמה הזאת שנקראת העולם הבא, היא הלב של, כאילו, היא האישו המרכזי פה. ככה אני רואה את זה.
אני לא בטוח. זה בדיוק העניין. זה בדיוק מה שמפריע לי, שנראה לי שלא. כי אם זה היה האישו המרכזי, כמו שאתה אומר, זה היה צריך להיות נידון, וזה לא נידון. כלומר, כאילו, כשאתה אומר כל ישראל שם חלק מהעולם הבא, כאילו, כל אחד כבר יודע על מה מדובר.
אני אומר בדיוק ההפך, שאף אחד לא יודע על מה
מדובר. אז שיגידו לי.
אבל לא יודעים, לא יכול להגיד לך.
אז אם ככה, יכולת להגיד, כל ישראל שהם חלק לצ'יפופו, וזה אותו דבר. כלומר, אם הביטוי עולם הבא הוא מחוסר משמעות עבור מי שמשתמש בו...
הוא לא מחוסר משמעות, הוא מופשט.
אבל יש הרבה דברים מופשטים.
בסדר, אז...
למשל, אני שואל אותך מה זה אהבה. אהבה זה גם דבר מופשט. יש הגדרה לאהבה.
כן, אבל אהבה, כשאני מדבר על אהבה, אני אולי מסתכל על זה כמשהו מופשט, אבל את החוויה אני מכיר באופן אישי.
זאת אומרת, אתה מדבר על, יש דברים מופשטים, שמופשטותם לא מפריע לך לדבר עליהם. נכון. כלומר, אנחנו יכולים לדבר על אהבה, אנחנו יכולים לדבר על...
על שנאה, על רגשות.
על רגשות, גם על מושגים רוחניים, אני חושב.
על עונג שמוזיקה דורמת.
כן, כל אלה רגשות. אני אומר, אפשר גם לדבר על מושגים מופשטים, כגון יכולת, כוללות, פרטיות, כל מיני מושגים כאלה, שהם מושגים מופשטים. מספר, כן? ריבוע. כל אלה דברים מופשטים, ואנחנו מדברים עליהם. אז זה ברור שאם אנחנו אומרים שהמושג עולם הבא הוא מושג מופשט, זה לא מונע מאיתנו לדבר. לכן אנחנו צריכים בכל זאת לדעת למה מתכוון המשורר, שאומר עולם הבא. ומה שמאוד מאוד מוזר, הייתי אומר, בתוך הטקסט, זה שהטקסט לא עוסק בשאלה הזאת.
יש במשך המשפט משהו מאוד מעניין, הוא אומר... כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ.
כן.
נצר מטעי, מעשה דעת. זאת אומרת, זה כאילו לא עבור, זאת אומרת, זה העולם הזה.
אז זה יכול להיות.
זהו. מעניין, כאילו זהו העולם הבא.
כן, זה
התחמקתי. אולי
נענים
בזה במקום.
מה המשמעות
שלו? א', התחמקתי מזה גם כן. לא שזה לא נושא חשוב, אבל זה קצת פחות חשוב מאחרת. אבל זה נכון, זה חשוב. תראו, אני יכול, אם אתם רוצים, אנחנו יכולים לדון רק על השורה הזאת, ולהקדיש שיעור לכל מילה. אני לא בטוח שזה טוב. בשלב הזה לפחות. מה אתה אומר?
אולי זה,
כבר
דנים בזה במקום אחר.
מה זה עולם הבא? אז אני אגיד לך את האמת. יש שורה אחת בכל התלמוד כולו שדנה בשאלה הזאת. היא חוזרת בשני מקומות, זה הכל. רק שורה אחת. בתוך 7,000 דפים.
אבל בניגוד ל...
ואני אגיד לך בדיוק מה השורה אומרת. השורה אומרת, מה זה עולם הבא? היא אומרת, זה יין. המשומר בענביו מששת ימי בראשית. לא, לא כתוב טעם. זה יין משומר בענביו בתוך הענבים מששת ימי בראשית. זהו. עכשיו אתה כבר יודע הכל. כן. לא, זה מדהים. זה מדהים שבאמת לא התעסקו בשאלה הזאת.
אני חושב כי, אבל זה דבר מופשט שבניגוד לדברים אחרים, כמו שאמרת, האדון, אהבה למשל זה דבר מופשט, אבל יש לנו מושג מהחיים על הדבר.
אז אני שואל אם יש לנו מושג מהחיים על עולם הבא או לא, זאת השאלה.
אבל כבר אמרנו את זה, שני עוברים מדברים על החיים האחרים.
אבל יש להם קצת מושג. זה נגיד על החיים שאחרי המוות. אבל אני אומר באופן כללי, ברור לי שאם החכמים משתמשים באיזשהו מושג, יש להם איזושהי חוויה שמפגישה אותם עם זה. שאם לא כן, לא היו מדברים על זה בכלל. עכשיו... הם לא רוצים. יש כאלה שביקשו. כן, אבל לא ייתכן ש... אתה צודק. אבל השאלה היא, איך אפשר לדבר על משהו שאי אפשר לדבר עליו? זאת השאלה.
אני חושב שההתעסקות...
כמו שאתה הזכרת. כן, מה אתה אומר? כן, כן, דבר.
אני חושב שההתעסקות בזה, אתה מדבר על אנשים חכמים, סופו
שלא, שכתבו את הטקסט. כן, ברור, שהם חכמים.
זה ההתעסקות, ואולי יכולה להביא אותך לאיזה מצב של תודעה, שאתה קרוב לחוויה הזאת.
כן, אז זו השאלה היא, מה הדבר שיכול לגרום לי להתקשר לזה? אני חושב שזה באמת יהיה הנושא הנידון בעמוד הבא. כן, אתה צודק. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על משהו שכנראה מעולם לא תרחו להגדיר אותו, ולמרות שהוא משמעותי מאוד עבורנו. אז השאלה היא, מה זה עולם הבא? זו שאלה גדולה. ייתכן שבמכוון לא מדברים על זה, כדי לשחרר את המחשבה. כלומר, מאחר והמושג עולם הבא מדבר בקטגוריית חיים שהיא מאוד רחוקה מאיתנו, אם אנחנו נתחיל בהגדרות יותר מדי מדויקות, אתה תפספס את הכוונה. כן, לכן הביטוי הוא לא העולם האחר, אלא העולם הבא, מה שבא. כלומר, במידה מסוימת אפשר לומר שגם מה שיהיה בעוד 5 דקות זה העולם הבא. מה שבא, מה שהולך ובא. כלומר, נותנים לך את כל החופש להכניס בזה את כל התקוות של העתיד, מה שאתה רוצה, זה מה שהולך ובא. כמה בא? יכול להיות בא ככה, בא ככה, בא ככה, עד אינסוף בעצם.
אבל נגזר מטוב, אני חושב.
מניחים שיהיה טוב, זה נכון.
מה זה לא בטוח?
רגע, רגע.
לא בטוח שיהיה טוב, נכון, אבל הייחול, הוא חייב להיגזר מהטוב.
זאת אומרת, אתה אומר שהיהדות היא אופטימית.
בסופו של דבר כן.
זה נכון.
למה יש כל כך הרבה איומים על הגיהנום כל הזמן? איומים ביהדות? המון.
יש. היהדות זה לא נכון, זה גם רב.
זה היסורים.
זה חכמים.
היהדות היא אופטימית, היהדות היא אופטימית, זה נכון, אבל היהדות היא חרדתית, חרדתית אופטימית, איך אני רואה?
לא הבנתי, סליחה, נראה לי שיש פה תערובת של מושגים. ההפך של אופטימי זה פסימי, כן, זה לא חרדתי.
לא, אני לא אמרתי שזה ההפך, אני אמרתי שהשילוב הוא...
אתה אומר שהיהדות בנויה על חרדה.
לא, זה לא בדיוק חרדה, זה כאילו...
זה מעניין מה שאתה אומר, זה מאוד מעניין.
היהדות, קודם כל היהדות היא מאוד אופטימית.
זה הסכמנו, נגיד, היהדות היא אופטימית, זה אני מסכים, אבל...
היא כל הזמן נמצאת על הכאבים האחוריים, זה מצב חרדה.
אז זהו, זה לא הצלחתי להבין אותך, כי נגיד ככה, גם אם אני אצליח להבין אותך, יש לי הרגשה שזה מאוד מאוד רחוק מהעולם שלי, למשל, מה שאתה אומר.
אני מניח
שאתה צריך. אל תוותר כל כך בקלות.
אני לא מוותר, אנחנו נמצאים במצב תודעתי שונה. בהתייחסות שלנו ליהדות.
כן, זהו.
אני נמצא במקום אחר, אולי לפניך, אחריך.
יכול להיות, אבל אני אומר, ההנחה שמהלך הנפש של היהדות הוא מהלך נפש של חרדה.
חרדתי, כן,
בין הידי. כן, חרדתי, של חרדה. זה נראה לי מאוד מאוד, הייתי אומר, סובייקטיבי, ושייך לסוג מסוים של מהלך נפשי במהלך תולדותיה של היהדות. כלומר, קשה לומר שאברהם אבינו, הוא אדם חרדתי. לא נראה לי שדוד המלך הוא אחד כזה, שרבי עקיבא הוא אחד כזה. זה מאוד... לכן אני לא יודע בדיוק על מה אתה מדבר. אבל ייתכן שיש גם יהודים כאלה. אבל נגיד, מה שמעניין אותנו כעת זה שהיהדות היא אכן אופטימית. יש לזה... שנייה. יש לזה אולי מקור מעניין. מאיפה היהודי יודע שבסוף יהיה טוב? זה פשוט מאוד. כתוב, בראשית ברא אלוהים. כלומר, אם אני לוקח ברצינות את את המשפט הזה, ואני מסתכל על העולם כפי שהוא, אני מוכרח להניח שזה מצב זמני. כלומר, לא ייתכן שהעולם, עם הדפקטיביות שלו, זה יהיה סוף פסוק.
זה המודל.
מה? כן, לא ייתכן. לכן, האינטואיציה שבסוף יהיה טוב, היא אינטואיציה מובנית עבור מי ששמע את הפסוק בראשית ברא אלוהים. מובן?
זה הזמניות עניין אופטימי.
נכון. כן, כי בינתיים זה רע. כלומר, תפתחי מהדורת חדשות, תקראי עיתון, זה רע.
אז זה יכול להיות רק טוב, כמעט.
זה רע, העולם רע. לכן אי אפשר ל... מה?
על בסיס שעכשיו רע, אנחנו מאמינים שיהיה טוב.
מכיוון, כן. כלומר, לא ייתכן שהרע יהיה מוחלט ושאלוהים יהיה אחראי לדבר הזה. אם כן, מוכרחים להניח שזה זמני.
זה יותר רע.
לא אמרנו שכדי להגיע לטוב לא צריך להגיע לעוד יותר רע. מן הסתם שנגיע ליותר רע. שאני מכיר. כן? לא, כלומר, אל תהיו אופטימיים לטווח קצר. כן. נגיד, עוד מיליון שנה יהיה בסדר, אבל מה יהיה ב-50 שנה הקרובות? יכול שיהיה גרוע. כן. זה כמו שנגיד, סך הכל הסכמי מינכן היו גרועים מאוד, אבל 12 שנה אחר כך קמה המדינה. טוב. מה? כן, ברור. כן, הנחת היסוד שזה טוב. זה נכון, צודקת. כן. בכלל, אתם מכירים את התופעה הדקדוקית הנקראת דבב ההיפוך? מה זה דבב ההיפוך? עבר לעתיד ועתיד לעבר. נכון? עכשיו, יש למשל, אנחנו נקצת, אפשר, זה כותב, כן, בסדר, כן, כן. למשל, יהי, זה עתיד או זה עבר?
זה עבר.
זה עתיד,
זה עתיד. שאלה קטנה, איזה שפה אתם מדברים?
זה עתיד, נכון, אבל זה עתיד.
ציווי. אני שאלתי שאלה פשוטה, זה עתיד או עבר?
עתיד.
יפה. תומכי העתיד ניצחו, הם צעקו יותר חזק. שאלה, היה, זה עבר או עתיד?
עבר.
עבר, יפה, נכון? עכשיו, ידוע, ויהי,
עבר,
והיה, עתיד, נכון? זאת אומרת, יש לנו שתי צורות לעבר, שתי צורות לעתיד. בסדר? בעברית. עבר הופכת את העבר לעתיד, או את העתיד לעבר. חז"ל אמרו שכל מקום שבו נאמר ויהי, זה לשון צרה. צרה. או פורענות. זה רע, בקיצור. כל מקום שבו נאמר והיה, זה לשון שמחה.
רגע,
השאלות על זה יש לי מכאן ועד הודעה חדשה. קודם כל מביא את העיקרון, בסדר? לא, אתה צודק, אבל התלמוד שואל את השאלה שלך. עכשיו, במסכת מגילה. אם כן, כל מקום שבו נאמר ויהי, אומר התלמוד, זה לשון צרה. כל מקום שבו, לא, להשאיר פתוח בבקשה. אנשים פשוט פה נחנקים. כל מקום שכתוב והיה, אומר התלמוד, זה לשון שמחה. עכשיו, שאלה היא מדוע? אני אגיד לכם מדוע. בגלל שהעבר בתודעה היהודית הוא בהגדרה פסימי. כי מה שהיה אי אפשר לשנות. אבל אני לוקח אפילו את מה שהיה ואני הופך אותו לעתיד, אז זה שמחה. אז לכן, והיה לשון שמחה. זה אפשרות לתקן את העבר. עכשיו, ויהי זה בדיוק הפוך. העתיד הוא מלא תקווה. בעתיד אין שום גבולות, הכל אפשרי בעתיד. ואם אני לוקח את העתיד עם כל תקוותיו והופך אותו לעבר, זה לשון צרה. ויהי לשון צרה. עד כאן מובן. עכשיו, מדוע אני מספר לכם את זה? כדי להבין את המושג של עולם הבא. מדוע הוא מושג אופטימי? הוא אופטימי בגלל שהוא הבא. כלומר, כל מה שהיה אי אפשר לתקן, אבל מה שיהיה אין גבול.
כמה ביטויים
שגעגועים
לעבר,
שהיה
נפלא וטוב
ונהדר. כן, אני לא יודע, אצלי בספר קהלת כתוב הפוך. אל תאמר, אני יודע שאצלי בספר קהלת כתוב, אל תאמר שהימים הראשונים היו טובים מאלה.
אבל יש געגועים לעבר, שם בחינו הגעגועים למצרים,
שמצרים נגדלים. כן, נכון, נכון, רואים שהתורה באמת מתלהבת מזה, נכון?
אבל אני אומרת שיש געגועים לעבר. אפשר להכחיש שכל העבר הוא שלילי בעצם מאותו עבר.
אבל זה מוצא כמשהו שלילי, הגעגועים למצרים.
אבל אני רוצה לשאול, ואני אומרת, אם מבחינת הדובר, העבר יכול להיות מושא לגעגועים.
כן, השאלה היא, אני מסכים. רגע, 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 אני רוצה להתייחס לדברים.
אפשר רגע להרחיב את השאלה?
כן, בבקשה, שאלי. הרחיבי נא.
חשבתי על זה, אבל לא בצורה כזאת ספציפית, אלא האם באמת כל מה שעבר...
מדוע אין לך טקסט ביד? כן, יש פה מלא. כן, נו, בבקשה, דברי.
האם באמת...
נו, אבל לא, אל תפריע לה לשאול. דברי.
האם כל מה שעבר הוא באמת כזה שלילי? לדוגמה, לא... זה בסדר, זה אותה שאלה, אבל רגע, אני אתן דוגמה. אדם הראשון וכל הראשונים, הוא שם היו אנשים יותר גדולים מאשר אנחנו, כאילו, יש פיחות
אדום. דו, עולה. יופי. הבנתי את השאלה. טוב, אני אסביר את הנקודה. עצם ההתרפקות על העבר, זאת נטייה טבעית באדם. יש נוסטלגיה. וזה רע. כלומר, זה טבעי, אבל זה רע.
במקורות אין מקום של התרפקות באהבה שנתפסת
כחיובית. כל מניות
בעשייה בעובד ועשית. זאת אומרת, עכשיו, יש מוכתה של הנחיות בתורה עצמה לזכור את העבר. זכרתי לך חסד נעורייך, זכור את אשר עשה לך עמלק, זכור את יום השבת, זכר ליציאת מצרים. אז מה זה? כל הזכירות של העבר הן בעלות משמעות במידה והן מכינות את העתיד.
זהו.
לכן אומר הנביא ירמיהו בפסוק כ ג בפרק כ ג, נכון? מה הוא אומר? אומר הנביא ירמיהו, הנה ימים באים, נאום השם, ולא יאמר עוד חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים. לא יזכרו יותר את זה, כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפון ומכל הארצות אשר ידחתי בשם. כלומר, לפי דברי הנביא, יוצא שזה שאנחנו זוכרים את יציאת מצרים כל שנה, זה בגלל שזה מכין את השלב הבא. אבל ברגע שמגיעים לשלב הבא, אמרנו, לא צריך לשמור דברים בבוידן. כלומר, יוצא לפי זה שהקטגוריה הבסיסית של התודעה העברית, זה העתיד ולא העבר. עכשיו, מעניין יש ביטוי בעברית, אגב, שהוא אמביוולנטי מבחינה זאת, זה הביטוי קדם.
קדם.
מה פירוש המילה? קדם. זה יכול להיות קדימה, זה יכול להיות אחורה. זה שניהם.
קדם וקדימה, נכון.
מה שיש ביטוי, חדש ימינו כקדם. אז זה מה אתה רוצה? כמו העבר? או כמו קדימה. זאת אומרת שיש דברים ש... עכשיו, ואז אני רוצה להתייחס לשאלה שלך על אדם הראשון. אדם הראשון, אם תשימי לב, לפי מה שלמדנו, שגם בספר בראשית, אדם הראשון הוא לא בן אדם. הוא אדם. אבל הוא לא בן אדם, כי הוא לא בן של מישהו. זאת אומרת, שהוא בעצם אקסטרה היסטורי. הוא לא במהלך ההיסטורי שלנו. הוא מהווה את מה שמאז ומקדם הוא צו כאידיאל להתקדם אליו. זאת אומרת שבגניזה הנשמתית של תוכנית הבריאה נמצא האדם הראשון, אבל צריך להגיע אליו.
זה ברמה הערכית.
נכון.
ברמה הכרונולוגית הוא קדום, ברמה הערכית הוא...
ההפוך. ברמה הכרונולוגית הוא אחרון, אנחנו עתיד, כן. כלומר, הוא לא דמות היסטורית, הוא דמות מחוץ להיסטוריה, הוא בגן עדן. ברור? אבל ה... כן, יפה, מכן. אבל האדם... המוליד את קין, שאנחנו פוגשים אותו חקר בהיסטוריה, זה משהו אחר, זה מין נגזרת של זה, זה לא האדם האידיאלי. בסדר? עכשיו, יש מושג יפה שאת מביאה אותו מן המסורת הרבנית, זה מה שנקרא ירידת הדורות, נכון? דומה קצת למושג תור הזהב במיתולוגיה, נכון? כן, שפעם היה טוב, אחר כך זה הולך ויורד. אבל יש מושג מקביל שנמצא אצל חכמי הקבלה, במסורת של חכמי הקבלה, זה עליית הדורות.
עליית
הדורות.
עכשיו,
אם את רוצה להפגיש בין... מה? אני אומר, אם את רוצה להפגיש את שני הציורים האלה כאחד, הציור שמתקבל הוא פרבולה. שזה יורד ועולה. השאלה איפה אנחנו נמצאים בתוך הציור הזה? אתם רוצים שאני אגיד לכם?
כן.
אני אגיד לכם. אני אגיד לכם בדיוק איפה אנחנו. כדאי פעם לדעת, לא?
נכון.
טוב, אבל האמת היא זה לא פייר שציירתי לכם את זה, כי אני צריך להסביר למה, וזה לא הזמן כאן. נכון, נכון. אבל זה נורא פסימי. כן, עכשיו, טוב, אבל באמת זה לא פייר שעשית לתיאור הזה, כי אני לא יכול להרשות לעצמי כעת להסביר את זה. אז כי אני רוצה להתקדם. טוב. אז קודם כל, כן, לגבי מושג העולם הבא, אני אומר במכוון, אין דיון גלוי במהותו, כדי לשמור על רוחב התקווה של העתיד. כלומר, העולם הבא זה מה שאתה הולך לקראתו, ולכן בהגדרה, זה לא יכול להיות מצומצם בהגדרה, לפי המושגים שלך כיום. מובן? ואז זה חוזר קצת למה שאתה הזכרת, למשל שהבאתי בפעם שעברה, על המושג שיש לעובר על החיים שאחרי הלידה. כן. בבקשה. כן, סעודה זה ממש נחמד. מה זה סעודה? כן. אני אולי בהזדמנות אביא לך את המחלוקת בין הרמב״ם ובין הראב"ד בנושא הסעודה הזאת. עם הכוס של ברכה של דוד המלך שם. כן. בבקשה.
על פי מה אתה קובע שאנחנו נמצאים במגמת עלייה?
זה בדיוק מה שאני אמרתי, שזה לא פייר שציירתי לכם את זה.
אולי אנחנו הכי למטה.
נכון, זה המשך... אבל זה המשך השאלה. אבל אתה לא הקשבת לתשובה שלי.
אבל על פי מה?
סליחה, אתה בכלל לא מקשיב למה שאני מדבר, אם ככה.
סגרו את הדלת, אין אוויר.
לא, אני חוזר בפעם הרביעית על מה שאני אמרתי עוד לפני ששאלת. כלומר, אמרתי את זה פעם אחת לפני ששאלת, ושלוש פעמים אחרי ששאלת. אני אמרתי שזה לא פייר שעשיתי לכם את הציור הזה, כי כדי להסביר מיני לי מה שאני אומר, אני צריך להרחיב כל כך שזה יוציא אותנו מהנושא, ולכן אני לא מתכוון לעשות את זה עכשיו. אז זה לא פייר שציירתי לכם את זה, בלי להסביר לכם על סמך מה אני עושה את זה. הרי את הבנת מה שאני אמרתי עכשיו או לא? מה אני אמרתי?
מבחן?
כן.
אתה תסביר, אני אמרתי את התשובה.
טוב, בסדר.
אנחנו נמצאים ביום של זיכרון.
מה?
נמצאים, אנחנו בסיום של יום של זיכרון.
נכון.
לקראת עוד ימים.
נכון.
אהבה העתיד תלוי בזכירת העבר.
נכון.
זאת אומרת שאנחנו מוכרחים להתייחס לעבר, כי אם לא זה, ההווה שלנו לוטה בערפל ועתיד עין.
עד מתי? עד שזה ימלא תפקידו. זאת אומרת, העבר ממלא תפקידו? של הכנת העתיד. ברגע שהגעת לעתיד, אמרנו. כלומר, השיליה היא נדרשת כדי שהעובר לא יופל. ברגע שהעובר נולד, זורקים את השיליה.
זה רעיון ללא תכלית.
עובר זה לא אמריון. השיליה זה למטיס. לא, פעם למטיס, לפלסנטה, פלסנטה. פלסנטה, כן. כן. מה? אצל בקבלה יש, אבל לא בנגלה. בתורת הסוד, כן? בתורת
הנגלה. כל הזמן אנחנו חושבים שההווה הוא הזמן היחיד שבו אנחנו חיים למעשה, כאילו בעתיד הוא בלתי נראה עדיין, רק בדמיון ובעתיד. זה עבר.
כן, כן, כן. כן, כן, נכון, נכון. אני תיקנתי.
איך חושבת?
טוב. עכשיו רגע. אני רוצה פה להוסיף. אז קצת התחלנו להתעסק בזה. אגב, הערה קטנה, המילה עולם הבא, הביטוי הזה מופיע בדברי חכמים, בדברי חכמנו. בתנך הוא לא מופיע בכלל. נדה. כלומר, ב-24 ספרי התנך אין זכר בכלל לחיי העולם הבא. לא מוזכר. עוד יותר דמוע, נכון? וטוב, אפשר להגיד על זה הרבה ספקולציות.
למה זה
דמוע? בגלל שזה מושג שהוא כל כך מרכזי בהכרה, לכאורה, היהודית, הפוסט-תנכית, שאנחנו מתפלים שבספר היסוד של היהדות זה לא נמצא. תסביר את עצמך.
זה רעיון כל כך גדול וכל כך מופשט שנתעסק בו.
אז למה הרבנים מתעסקים בו והנביאים לא? כלומר, זו השאלה. מדוע הנביאים לא חושבים שצריך לדבר והרבנים כן חושבים שצריך לדבר? יש לך רעיון? לי יש רעיון, אבל... תגיד מה שאתה חושב. לא תגיד מה שאתה חושב, זה מעניין. לא, 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 לא. אני כבר חושב שאני יודע מה אתה הולך להגיד, אז... שכבר התקיימו?
כן, כי...
הנביאים דווקא מדברים הרבה על מה שיהיה. אתה מפחד להגיד מה שאתה חושב.
לא, אני לא עדיף להקשיב לך, תדע לך פעמים.
כן, אבל זה לא עוזר. אבל אל תהיה חכם. העניין הוא אל תהיה חכם. העניין הוא אל תהיה חכם, תהיה צודק.
אני פשוט אסביר לך את זה בעולם שלי. אני מתעסק במוזיקה.
כן.
אני לא מוזיקה, אני דיג'י, אני יותר בו. היום, מה ש... נגיד, נדבר על תחום הגיטרות, למשל. היום, כל ילד קטן עושה מנגן פרזות ואקורדים, מה שלפני 20 שנה, אולי 4 אנשים ידעו לנגן ככה.
יפה.
זהו, זה
הסיבה. יפה, אתה אומר שיש התפתחות. יפה. אני אולי אגיד את זה בנקודה אחרת קצת.
יש נגישות לאינפורמציה, משהו.
אני אגיד את זה בנקודת ראות אחרת. האמת היא שדנו בזה הרבה, כן? אני רוצה להביא לכם רעיון של המהר"ל מפראג. המהר"ל מפראג אומר שהנביא מדבר רק על דברים שהוא יכול לחוות אותם. לחוות, לא, לא פעלת פרזון, אקספרימנט. יש לי חוויה מסוימת של מה שאני מדבר עליו. אז הנביאים אומנם רואים את העתיד, אבל הם רואים את העתיד שבמסגרת עולם החוויות שלהם. דהיינו, ההיסטוריה. אבל עולם הבא זה כל כך מחוץ לחווייתו הבלתי אמצעית של האדם, שהם לא יכולים לדבר על זה. הם יודעים שהם עושים שקר בעצמם אם ידברו על זה.
זה נורא מוזר מה שאתה אומר.
מה שאין כן, מה שאין כן, הרבנים, דהיינו חכמי המשנה והתלמוד, הם מסוגלים לדבר בהפשטה, זאת אומרת באקסטרפולציה, על מושגים שאין להם כל חוויה מהם, כמעט. בבקשה, אדמה, זה מוזר מה שאני אומר?
כי אני חושבת על כל הדברים שהנביאים אמרו, מאיפה היה להם את החוויה? הוא אכל את המגילה, ואז זה...
נכון, עובדה שהוא אכל את המגילה.
אז מה החוויה?
עד רבה, זה מצוין. התנות
היבשות, איזה חוויה הוא מכיר שהוא יכול לדבר על זה?
רגע, רגע. התנות היבשות, ודאי.
וכל החברת היומית, כבש השגיה זה...
כן, כן. כל הדיבורים, כל דברי הנביאים, כולל חזון העצמות היבשות, וגר זאב עם כבש, וכל הביטויים האלה, כולם הם תיאורים של מעשים היסטוריים פוליטיים. למשל, כשיחזקאל הנביא מדבר על חזון העצמות היבשות, הוא איננו מדבר על תחיית המתים. הוא מדבר על שיבת ציון, פשוט מאוד. רק שהוא מצייר את זה בדמות של עצמות שקמות לתחייה. כמו כן, וגר זאב עם כבש, מדובר שיהיה שלום, זה הכל. כן,
זה אלגוריות.
ודאי זה אלגוריות.
זה ערים
איתיפו... כן, כן, ברור. כל הביטויים האלה הם אלגוריות. עכשיו, כשמדובר
על... שלום כבש
לאגור, זה... מה הסדר קבע גם?
לא אפשר, אם מחליפים את הכבש כל יום.
כבש
כמו, קדיש,
מה הסמר קבע?
עוד כבש, עוד כבש.
שרה זה...
צריך להבין מה זה, מה הסמר קבע? מה
הסמר קבע? גם לאכול כמגילה.
כן, 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 כל הדברים האלה. אז בסדר, אני מוכן להתמודד... סליחה, אני מוכן להתמודד עם כל הקושיות. אני רק קודם כל נותן עיקרון. על יסוד העיקרון הזה ניתן להסביר את כל השאלות שתשאלי, אבל אני לא יכול להתייחס לכל פסוק בתנ"ך, כי אנחנו לא נגמור כך. כן.
זה נשמע כמעט כאילו היכולת של הנביא היא בעצם חיסרון.
נכון. מעלתו, נכון. לא, חכם הוא לא גדול מנביא. רגע, לא נאמר בשום מקום שהחכם גדול מהנביא. יש ביטוי אחר, חכם עדיף מנביא. כלומר, יש לפעמים שגדלותו של אדם היא בעצמה חסרונו. למשל, אם יש אדם שהוא, אתה אומר, נגיד, גיבור, אז הוא לא יכול להרשות לעצמו לברוח במצבים שכן צריך לברוח, למשל. כן, דוגמה. לא, אני אומר שמה, כל מעלה, בסדר, אני אומר, זה בלי כאן עכשיו לפרטים, אבל כל מעלה היא נוסעת בתוכה גם את חסרונותיה. אני חושב שזה דבר פשוט. כן, בבקשה.
אני חושב שהמערב אולי טוב לספר נביאים, אבל הוא לא עונה למה תחיית המתים, עולם הבא, היא לא נאמרה בתחום
שתורה. זה בדיוק מה שאני אומר. כי אין שום נביא בהיסטוריה, לא משה ולא נביא אחר, שחווה לא את תחיית המתים ולא את העולם הבא.
זה
נכון,
אבל
אני
חושב
הכל. הכל. אף אחד לא חווה, אבל הרבנים, אבל זה בדיוק העניין. הרבנים, סליחה, אני רוצה לה, סליחה, כשמישהו שואל שאלה, אני מבקש שלא כולם יתנדבו לענות, כי ככה אנחנו לא נתקדם. אלא אני מבקש לעשות מעשה לא דמוקרטי ולתת לי לענות.
כן. שאם זה קשור גם לרלוונטיות או דברים כאלה, אז נגיד דברים כמו משיח וזה, גם היו רלוונטיים בתקופת הנביאים, שיחזקאל כאילו אמרו עליו שהוא רצח את זה, אז כאילו זה דברים שהם אחד עם השני, גם המשיחיות וגם העולם.
כן, נכון. עכשיו אני רוצה פה לענות על שתי שאלות כאחד. הנביאים מקבלים כסף, מקבלים משכורת, כדי להגיד דברים שהם חווים. חכמי המשנה הם מקבלים משכורת כדי לדבר על דברים שהם לא חווים אותם. כלומר, זה ההבדל בין החכם לנביא. שהנביא הוא מדבר על חוויה, עמוקה מאוד, מפגש עם האלוהות, אבל זו חוויה. והחכם הוא בהגדרה מדבר מסביב. ולכן מותר לו לדבר על דברים שהוא לא חווה אותם. למשל, כל מתמטיקאי עושה את זה. אין שום מתמטיקאי שראה את שורש 2 בחיים שלו. נכון? אבל הוא משתמש בזה. ברור? זאת אומרת, זה ההבדל בין החוכמה לנבואה. בסדר? וזה גם קשור לשאלת הרלוונטיות. זאת אומרת, החכמים מדברים על ממדים של המציאות שמעבר לחווייתו המיידית של האדם. כן, כן, נכון. אבל יש משמעות לזה. כן, מה אתה אומר?
על מה החכמים מבססים את כל דבריהם?
זו השאלה שאנחנו נצטרך לדון בה. על זה דנה הסוגיה. בסדר? אני רק אמרתי לך כבר התחלה של רמז, בראשית ברא אלוהים. אם בראשית ברא אלוהים, אם כן, יש עולם הבא.
אבל זה מספיק כדי לכתוב על ספרים?
כן, בוודאי. צריך להבין, יש ביטוי יפה שמשתמשים בו בלי להבין אותו הרבה. הביטוי אמונת חכמים. מכיר את הביטוי הזה? אז מה אנשים חושבים? מה זה אמונת חכמים? זה להאמין שהחכמים צודקים. זה לא נכון. אמונת חכמים זה להאמין שהחכמים הם חכמים. כלומר, הם לא סתם זרקו ככה מה בראש שלהם, שלפו מהמותן משהו. כן? כלומר, הם דיברו, הם התכוונו לדברים שהם אמרו. כן? ולכן צריך לדייק בדבריהם. טוב, אז בואו נתקדם קצת. כן, זה אני.
המצד הזה של עולם הבא,
כן.
הוא היה כל כך נפות גם לפני החסידות.
הטקסט הזה נכתב 1300 שנה לפני הבעל שם טוב. כן, 1300 שנה אחרי זה נולד הבעל שם טוב. בסדר? טוב.
יש שאלה אחרונה.
מניין לך?
אני, כמו שאני, יש הסברה שאומרת שהתחילו לדבר על העולם הבא בהשפעת הבבלים.
לא. יש אומרים שהתחילו לדבר על עולם הבא בהשפעת הבבלים. יש בזה משהו? התשובה היא לא. טוב. עכשיו תראו, אני מציע לקפוץ ישירות אל דברי הגמרא. אתם רואים פה חמש שורות לפני סוף העמוד. כן, איפה שכתוב בשמן, התחלנו את זה, נכון?
כן,
כן. כתוב גם, נכון?
כן.
גם. גם זה גמרא. כלומר, עד עכשיו קראנו את המשנה, עכשיו אנחנו לומדים את הגמרא. וכל כך, למה? כלומר, למה מה? האומר אם תחיית המתים מן התורה אינו חלק לעולם הבא. תנה, אז למדנו, הוא כפר בתחיית המתים, לפיכך לא יהיה לו חלק בתחיית המתים, שכל מידותיו של הקדוש ברוך הוא, מידה כנגד מידה. טוב, זה יש לי, רק כשאני קורא את זה יש לי 20 שאלות, אני לא מגזים, אבל נשאל, נלמד את זה באופן מפורט. נאמר, האומר אין תחיית המתים, זאת אומרת, הוא כופר בתחיית המתים. הוא אומר, אין דבר כזה. אני חוזר למשפט. אולי תגרי את בשורה השנייה של המשנה. למעלה, לא, בשורה השנייה של המשנה. כן, כתוב, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, הראשון זה האומר אין תחיית אמיתי מן התורה. אז עכשיו התלמוד שואל וכל כך למה. אז קודם כל הסברנו בפעם שעברה מה פירוש השאלה וכל כך למה. כלומר, מה הסיבה שבגלל שמישהו אומר משהו, ינטל ממנו העולם הבא שהקדוש ברוך הוא נתן לו. אז זה פה משהו מופקע מן השכל. זאת אומרת, אדם אמר איזה שטות, נגיד אדם אמר אני קוף, אז בגלל זה הוא קוף? אם הוא יגיד אני בא מן הקוף, משהו אחר, אבל אם הוא אומר אני קוף, או אני ג'ירפה, אז בגלל זה הוא ג'ירפה? אז הוא אומר אין עולם, אין חיית אמיתי מן התורה, אז מה? ברור, לכן השאלה של התלמוד היא מאוד חזקה, וכל כך למה? השאלה אם הוא ברצינות כופר בו. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים משוכנעים שהם כופרים במשהו, הם לא יודעים אם הם כופרים או לא. זהו, זו השאלה. בדרך כלל הדיבור אין לו משמעות. אני שומע את התקשורת כל יום, ואני יודע שלדיבור אין משמעות. לא, באמת, אני לא צוחק. זאת אומרת, יש מצב שבו אתה יכול לשבת, יש כיסאות. כן. יש מצב שאדם משוכנע שהוא מאמין למה שהוא אומר. כן? אבל זה לא אומר שהוא באמת מאמין בזה. אני זוכר שפעם, סיפרתי לכם הסיפור שהיה לי, נכון? בנושא.
עם ההוא מהצבא?
כן.
איזה
בזכיר? מספר 23. כן.
אני לא שומע.
כן, של הקציר.
נכון.
הקיצור.
לא שונה. עכשיו, אני אומר, לכן, האומר, צריך להבין מה פירוש הביטוי אומר אצל חז"ל. אומר משמעותו מי שזו סיסמת החיים שלו באמת. כלומר, חייו מנוהלים באופן כזה מתוך הנחת היסוד שאין תחיית אמיתי. זאת אומרת שהוא לא, הוא אדם שאצלו אין תקווה. מי שאין בעולמו תקווה, הוא לא שותף לתקווה. אספר לכם סיפור שקרה לרב אלבז. מכירים את הרב אלבז? שייך לאסכולה רוחנית מאוד רחוקה ממני, אבל לא משנה, אפשר להביא גם אפילו ממנו. פעם הוא עבר ברחוב, היו שני אנשים שהתווכחו האם יש תחיית אמיתים או אין תחיית אמיתים. האחד דוס אמר, כן, ודאי, יש תחיית אמיתים. השני אמר, לא, זה שטויות, המצאות של הרבנים, אין תחיית אמיתים. אז הרב אלבז עובר, אומר, אתה לא מאמין? לא נורא, אתה לא תהיה שם. אז הוא אמר, מה, כבוד הרב מקלל אותי? מה זה אומר? אז הוא נבהל, אז הסימן שהוא באמת, זה לא נכון שהוא לא מאמין, כן? כי זה מבהיל אותו, אז כן. עכשיו, אני רוצה לשאול משהו. נתאר לעצמנו שאנחנו ניקח את אלבר קאמי. שמעת על אלבר קאמי?
לא.
לא? אלבר קאמי היה פילוסוף וסופר. אז את כן שמעת עליו, אז מה את מעובדת עליי? כן. טוב, בקיצור, בוא, ça va. אלבר קאמי, שהיה פילוסוף של האבסורד, נעשה לו תרגיל, נכניס אותו לגן עדן. פשוט, זה נורא, זה בעצם להרוג אותו. כלומר, לא, צריך להבין שבעצם עולם, תראו פה איך שהתלמוד מגלה לנו דברים עמוקים מאוד. שבעצם עולם המושגי, עולם האמונות של האדם הוא פונקציה של הזהות הפנימית שלו. זאת אומרת, אני אגיד לכם, בואו נקרא עוד פעם את המשפט, ואני אגיד לכם איך רבי צדוק הכהן מלובלין קרא את המשפט. כתוב ככה, וכל כך למה, אני קורא חמש שורות לפני סוף העמוד. תנא, הוא כפר בתחיית המתים, לפיכך לא יהיה לו חלק בתחיית המתים. היה חכם אחד בשם רבי צדוק מלובלין, לפני 120 שנה. הוא קרא את המשפט הזה כך. הוא קרא את המשפט הזה כך. אין לו חלק בתחיית המתים. לפיכך כפר בתחיית המתים. הפוך. זאת אומרת, אין לו שייכות נפשית לזה. זה לא מתאים לשורש הנשמה שלו. לכן הוא גם לא יכול להאמין בזה. יוצא לפי זה שהאמונות זה לא דוגמות. אלא בעצם כמו שאמר פרוטגורס, הכל, האדם הוא מידת הכל. זאת אומרת, על ידי האדם נמדד עולמו של האדם. וזאת המשמעות של הביטוי, כל מידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. זה לא בתחום של השכר והעונש, זה בדיוק הפוך. אלא האדם הוא בעצמו מידה, והוא מודד איזה עולם ייקלט בתוכו. אם האדם יש לו מידה כזאת, שבה הוא יכול להכיל את המושג של תחיית המתים, אז יש לו חלק בתחיית המתים. הוא לא מסוגל להכיל את זה, אין לו חלק בזה. זה לא פשוט. זה אני לא מסכים איתך.
אני מכריז, אבל אני בעצם שואל.
כן, אני טוען, הוא שואל פה שאלה מאוד רצינית. הוא שואל שאלה, האם האדם בוחר מה להיות?
כן.
כלומר, האם אני בוחר את הנשמה שלי? מי להיות? זאת השאלה. כן, זו שאלה רצינית. אני טוען...
אולי הנשמה בוחרת בך, זה גם אופציה.
אני טוען, אבל זה נושא שצריך באמת הרבה הרחבה, אבל הוא נושא מעניין. אני טוען שכן. אני טוען שאני בחרתי מי להיות.
נכון.
אז גם ישראל זה מידה?
כן.
כתוב כל ישראל, אז זה לא
הכל. זה כל ישראל.
מישהו ישראל.
כל מי שהוא ישראל.
מי שמוציא את עצמו מישראל.
הוא לא יכול, זה בדיוק העניין.
כל ישראל זה כל מי שבחר להיות ישראל?
אבל כולם בחרו. זאת אומרת, זה מה שאני אומר. כל מי שנולד ישראל, הוא בחר להיוולד כך. כלומר, אני בחרתי מי להיוולד.
אבל מי שאומר שאין תחיית המתים, אז הוא לא נחשב לעולם הבא, ואז הוא לא נחשב כל ישראל.
יפה, ולכן באמת כל ישראל, כל אלה שאומרים שאין תחיית המתים, יש להם חלק מתחיית המתים, כי באמת הם מאמינים בזה. רק סך...
יפה. אבל הם לא אומרים את זה.
כן, אז ייקח זמן עד ש... כן. מה? כן, אבל אני בחרתי מדי. אתה יודע, יש ברכה שאומרים כל בוקר, מאוד משונה, שלא עשה ניגוי. למה זה מוזר הביטוי הזה? כי אם הייתי גוי זה לא היה אני, אז איך אני יכול לברך שלא עשה אני גוי? הייתי כבר מישהו אחר. אלא מכאן שאני באמת יכולתי להיות מישהו אחר, אז אני מברך אותו על זה שהוא נתן לי את האפשרות לבחור להיות ישראל. זה העניין, כי יכולתי להיות גוי.
איך?
לפני שנולדתי יכולתי להיבחר. אני רוצה, תשמע, טענות מהסוג אני לא חושב ככה או זה לא משכנע אותי, לא מתקבלות. אני אגיד לך למה, כי זה לא מאפשר כל דיון. כן, אבל אתה לא, אבל אני אפשר ככה לדון, צריך להסביר למה. אתה אומר אני חושב אחרת, תוכיח למה.
כי מה להיוולד נראה לי קצת יומרני לחשוב שאתה בוחר מה להיוולד.
אז אני אגיד לך משהו. אם אני לא בוחר מה להיוולד, אני חושב שזה לא מוסרי. ואני אסביר לך מה הכוונה. וכאן אני רוצה להקדיש לזה...
מה? מה אתה יודע לפני שאתה בוחר?
זהו, כן, רק שנייה. אני אתייחס לזה. אני רוצה רק את הדקות הקרובות להקדיש לשאלה הזאת, כי זאת שאלה רצינית. בסדר? אני מקווה שזה לא יוצר אצלכם יותר מדי בלגן, כי אנחנו קצת קופצים מנושא לנושא. אבל אם אז... מה? אתם מבולגנים עכשיו?
לא,
אני משתדל... לא, תראו, אני משתדל... אצלי הדברים די ברורים, כי אני יודע מה הקו שאני רוצה להעביר, אבל אני מקווה שמרוב סטיות אנחנו לא מאבדים את הקו. יש משנה במסכת אבות, שהיא מפורסמת, כן? מכירים את המשנה? על כוחך... אתה נוצר, ועל כוחך אתה נולד, ועל כוחך אתה חי, ועל כוחך אתה מת, ועל כוחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אנשים קוראים את המשנה הזאת, ממשיכים למשנה הבאה. כשאני קורא את המשנה הזאת אני מתקומם התקוממות אדירה. זאת אומרת, אני לא ביקשתי לשחק את המשחק ודופקים אותי בסוף. אני לא ביקשתי, אמרו לי על כורחך, זה אכזרי, המשנה הזאת היא משנה אכזרית. על כורחך. מה שאלה?
מלגרט.
אני לא יודע.
מלגרט.
זה נקמה.
מלגרט.
זה נקמה על זה ש... טוב, כן. כשאומרים לי על כוחך אתה נוצר, על כוחך אתה נולד, אז אומרים לי, תשמע, אתה על שאלות, אתה נמצא עכשיו בתוך פס ייצור כפוי, בסוף אתה מגיע לבית המטבחיים ויעשו ממך קציצות. זה מה שיש.
אתה רוצה?
מכפת לנו, רוצה, לא רוצה, אף אחד לא שואל אותך. כן? אתם מבינים עד כמה המשפט הזה הוא ציני ואכזרי? איך יכול להיות שיהודים כתבו כזה משפט? לכן אני אומר, אין היגיון לדבר הזה אם לא מניחים איזשהו רצון קודם לדבר הזה. ועכשיו אני רוצה פה להתייחס לביטוי נוצר. כנראה איזה מחיר? על כוחך אתה נוצר. נוצר. עכשיו, הביטוי נוצר בחז"ל מציין שלב מסוים בחיי העובר, שזה ריקום האיברים, דהיינו 40 יום אחרי ההפריה. מבחינה ביולוגית היום יודעים שזה הזמן של ראשית התהוות מערכת העצבים. מהשלב הזה ואילך, אומרת המשנה, הכל כפוי. אתה נוצר, נולד, חי, מת. אבל לא אמרו על כוחך, אתה נוצרת מלכתחיל, כלומר, הייתה הפריה. ההפריה זה לא על כוחך. זאת אומרת, יש איזה מין רמז לזה, שבטרם נוצרת, אתה בחרת מה להיות. האמיתי שהתלמוד במסכת ראש השנה דף י' א', עמוד א', אומר כך, כל מעשה בראשית, לדעתן נבראו. מפרש רש"י, שאלם אם רוצים להיברא, ואמרו, הן. במילים אחרות, מתי הייתה לי באמת בחירה חופשית? הרבה לפני שבאתי לכאן. או, זו שאלה גדולה. לאט לאט. יש לי תשובה לזה, אבל רק רגע. אבל זה היה אני לפני היותי אני. אז מי זה היה? כן, מי זה היה? יש לי תשובה. יש לי תשובה, אבל חכי, רק רגע. One second, please. זאת אומרת, מוכרחים להניח איזשהו רצון קדמון, שמכוחו אני קיבלתי על עצמי את כל מסכת החיים הזאת, שבה על כוחי אני נולד, נוצר, חי ומת וכו'. ממילא זה גם צודק שאני בסוף אתן לי לחשבון. האם אני עמדתי במשימה או לא עמדתי במשימה. ברור? יוצא לפי זה שאני גם בחרתי אם להיות יהודי או גוי. מעניין מאוד, יוצא לפי זה שרוב בני העולם בחרו להיות גויים. שזה כנראה הרבה יותר הגיוני, משתלם, כדאי.
זה ברור.
נכון? זה ברור.
זה אני מהלך שאתה כילד.
כן.
בחרת להיות
אני לא, לא, ברגע שנולדתי, אני כבר...
אני מדבר כילד, אני מדבר על הדבר של 40
יום. לפני 40 יום.
לפני הפריה, בוא נגדיר את זה שם.
כן, נו. כלומר, כשאני נשמה כזאת, כן.
יפה, ואז בחרת, ונולדת להורים יהודים, אבל טכנית ההורים שלך המירו את דתם בגיל 10.
נו, אז גם זה נתן.
שאתה היית בגיל 10.
נו, אז מה?
אתה לא בחרת להמיר את דתך.
לא.
ההורים שלך,
נו, אז מה? כן, אבל זה כבר מאורעות החיים. אתה כבר שואל באיזה מידה אני אחראי על מעשה זה או אחר. אז זה כבר שייך לדין וחשבון.
יש בחירה חופשית אחרי 40 יום.
כן, אבל היא הרבה יותר מצומצמת. אבל זה כבר שייך לדין וחשבון. באיזה מידה אני אחראי על מעשה ובאיזה מידה לא. אז זה כבר שייך. אז זה כבר שאלה, באיזה מידה אני אחראי על מעשה ובאיזה מידה לא. אז זה כבר סוגיה אחרת. זה סוגיה לימודית, צריך ללמוד לגבי כל סוגי מעשה, ומתי יש נסיבות מקילות, ולא וכו' וכו'. אבל זה כבר שייך לדין וחשבון.
זאת אומרת, תגיד במשפט.
כן, בדיוק. זה תגיד את זה במשפט. יפה. ובמשפט יצא זכאי.
אז אפשר להרוג.
זה
הגיוני
ולהיות עני. רוב העולם.
מה? לא עשירים
כמו
איזו.
להיות
עני. עני.
כן, כן. כן, מרבה נכסים, מרבה דאגה. כן.
זאת השאלה שהוא שאל שם קודם, שזה לא קיבלה מענה ומענה אותי, עם איזה ידע באים לפני? כי באמת אם כולם יכולו להיות גויים, אז אתה אומר,
כן, שזה כדאי.
ידע לעולם הבא?
לא, כן. מי אמר שלגוי אין חלק לעולם הבא? כן. ואולי באמת כדאי פעם ללמוד את הסוגיה הזאת גם כן. אני אמרתי לכם שהסוגיה של הגוי אני עוד לא עסקתי בה, מה?
מה,
זה בעצם
זה
השאלה,
נקודת פתיחה, אתה אותה נקודת פתיחה של כולם.
לפי זה כן.
מה העניין של הבחירה? מה העניין של הבחירה מלכתחילה להיות יהודי או גוי?
זה מאוד משנה. זה מאוד משנה, כלומר, להיות יהודי זה דבר אחד, להיות גוי זה גורל אחר, זאת אומרת זה...
לא, אני מדברת אם יש חלק לעולם
הבא. אז השאלה איך?
אז
זה נושא שצריך ללמוד אותו.
אבל הרבה תלוי בהתייחסות הרטרואקטיבית הזאת. אתה שמח
אני יכול גם לבחור להיות מתוסכל, שזה גם כן, יש רוב בני האדם מוכנים לשלם הרבה כסף בשביל זה. כן.
הרב, הבחירה לגבי יהודי וגוי גם נובעת לאספקטים אחרים, בחירה אם להיות אני עשיר או חכם גיבש.
כן, כן, בהחלט.
אומר לאדם יש את האופציה לבחור, כן.
מה נתוני הפתיחה שלו?
כל הרכב, כן, את מי הוא רוצה להיות?
כן, איזה נתוני פתיחה היו לו, כן.
אז למה אומרים ברוך שעשה מקרצונו? זה נשים אומרות.
נו. אני רואה שכל פעם שמישהו שואל שאלה פה, יש התפרצות.
לא, אבל זאת לא תשובה, זה פשוט...
דווקא יש מעלה הרבה יותר,
אבל אני חושב שאתה נבלי הרב. הרב זה שלכם יתרון לזה.
כן, כן, כנראה. אבל סליחה, אני עוד לא הבנתי את השאלה.
הכל
שעשה אני כרצונו.
שלא עשה אני שבחה, לא עשה אני גויה, כן. וזה ברור שעשה אני כרצונו.
נו, אז מה הבעיה?
אז איפה הבחירה?
שהסכים, את רצית להיות אישה, והסכים. אמר לך סלו, תהיה אישה.
לא, זה כרצונו, לא
כרצונו. הבנתי, 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 הבנתי. טוב,
סלו. אז תבין אותי יותר מהר, אוקיי.
לא, לא, הבנתי. לא, כי אני הבנתי, אני כבר הבנתי לפי התשובה, אז לכן היה קשה.
אבל ככה יפה להתייחש שלא עשה אני אישה.
שלא עשה אישה זה יותר קל להבין, כי יכולתי להיות אישה.
יכולת?
כן, אז, אבל לכן מה שהיא שואלת זה אחרת. למה שהאישה לא תגיד שלא עשה אישה, הרי היא הייתה יכולה להיות איש. במקום זה שעשה אני כרצונו, משמע שזה כפוי עליו. שזה כפוי עליה, כפוי עליה.
אני עושה מה שרוצים ממנה.
לא, כלומר, יש פה איזה, זה השאלה, השאלה.
כן, היא
מציינת
לכם מה
יש. כן. כן. אלא, השאלה היא מה זה להיות אישה. להיות אישה זה להיות כרצונו. זאת אומרת, אני בחרתי, אומרת האישה, להיות כרצונו. זה הכוונה. הבנת? לא, זה לא לציית, זה היה הפך.
זה פרשנות שלה, אני לא יודעת. לא, 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 לא,
לא, לא, תגידי מה שאת רוצה, זה לא הנושא כעת, אלא, טוב. עכשיו,
אומרים שהנשמה יורדת לעולם, מורידים אותה בכוח.
אה, יפה. אז לכאורה זה סותר את מה שאני אמרתי. נכון. אני חוזר על השאלה. אומרים, אומרת הבחורה היקרה פה, כאשר אני, יש מדרשים שאומרים שכאשר הנשמה יורדת, מכריחים אותה לרדת. בועטים בה, כן? כאילו היא לא רוצה וטרח. כן. משל למה הדבר דומה? לאדם שמאוד מאוד מאוד רוצה כבר מגיל 7 להתקבל לסיירת צנחנים. והוא כל הזמן חולם על זה, מצייר צנחנים במחברת, וקונה את העיתון של היחידה, בקיצור, ומפעיל פרוטקציות כדי להתקבל במיון וזה וזה. בקיצור, בסוף חלומו מתגשם. והוא מתקבל לסיירת צנחנים, ומגיע הזמן שצריך לקפוץ מהמטוס. דוחפים אותו.
אז זהו.
ברור?
יפה.
זאת אומרת שה...
אז מה רוצה?
הטבע מתנגד, אבל הרצון רוצה. בסדר? בסדר. השאלה הייתה בכלל במקום. טוב, בואו נתקדם. אני קורא שוב עוד פעם. וכל כך למה, טענה, הוא כפר בתחיית המתים, לפיכך לא יהיה לו חלק בתחיית המתים. שכל מידותיו של הקדוש ברוך הוא, מידה כנגד מידה. כלומר, במילים אחרות, אין ביהדות שכר ועונש. זה ברור. כלומר, אם זה מידה כנגד מידה, סימן שאין שכר ועונש. בסדר, הלאה. דאמה. מה, הרי זה לא ברור? מידה כנגד מידה. הביטוי מידה זה כלי מדידה. זאת אומרת, האדם הוא כמו כלי מדידה. אז הצורה של הכלי נותנת את הצורה גם לתוכן. בדיוק. זאת אומרת שאם האדם פתוח לתוכן מסוים, אותו הוא יקבל. ואם הוא סגור לתוכן, אותו הוא לא יקבל. זאת אומרת שאין פה שכר ועונש, אלא יש פתיחות וסגירות. יוצא לפי זה, כי הרי אפשר תמיד היה לומר ככה. אדם, אני יודע, עבר באדום. השוטר אומר, עבירה באדום, כך וכך אתה משלם. מה יגיד העבריין? אומר, זה נכון, לפי ספר החוקים, אבל אני מבקש שתוותר. כי א' בדימה. יכול להיות שהשוטר יוותר. כי אין זהות בין המעשה לבין התוצאה. כלומר, אני עברתי באדום, הכנס זה משהו אחר, זה פוגע בחשבון בנק.
אני יכולה גם להידרס.
מצד שני, אני יכול להגיד, אני מכניס את היד לאש, ואני מבקש שיתחשבו בנסיבות המקילות ושזה לא ישרוף. אז זה ברור שזה שהיד נשרפת זה לא עונש, אלא זה המעשה עצמו. אז זה בדיוק מה שאומר כאן. יוצא לפי זה שאין שכר ועונש במובן החיצוני, אלא יש תוצאה עצמית מובנית במעשה. ולכן אין שכר ועונש ביהדות, אז כאן ברור. בסדר? הלאה. עכשיו, מאיפה אנחנו לוקחים את העיקרון הזה? הוא עיקרון מעניין. דאמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן. ואז יש לנו פה דברי אחד מחשובי האמוראים שדן בשאלה. מניין שכל מידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה? שנאמר, ואז מביאים לנו פסוק מספר מלכים. מלכים ב' בפרק ז'. איך אני יודע שזה במלאכים ב'?
זה כתוב מצד ימין.
נכון. אתם רואים פה, והיא אומר, יש איזה עיגול? יש פה עיגול קטן? לא, בסדר, אבל שאנשים ילמדו. כן, אז מצד ימין, אתם רואים פה בשוליים כתוב, באותו גובה, מלאכים ב' פרק ז', יפה. והיא אומר אלישע, שמעו דבר השם וגומר, כעת מחר שאה סולת בשקל וסתיים שעורים בשקל בשער שומרון, וכתיב, ויען השליש אשר למלך נשען על ידו את איש האלוהים, ויאמר, הנה השם עושה הרובות בשמיים, היהיה כדבר הזה, ויאמר, הנך רואה בעיניך ומשם לא תאכל, וכתיב, וכתוב, ויהי לו כן, וירמסו אותו העם בשער, וימות. טוב, אז זה הראיה שכל מידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. ברור, הפסוקים האלה אולי צריך להזכיר באיזה הקשר הם נאמרו. מסופר שמה במצור על העיר שומרון. שומרון הייתה הבירה של ממלכת ישראל. כן, להזכיר לכם, במדינה העברית הקדומה בימי בית ראשון היו שתי מדינות. יהודה. המדינה הדרומית קראו לה יהודה, והמדינה הצפונית נקראה ישראל. הבירה של יהודה הייתה ירושלים, והבירה של ישראל הייתה שומרון. ומסופר בספר מלאכים שבמהלך אחת המלחמות הצבא הארמי צר על העיר שומרון. המצב בעיר היה קשה ביותר. אנשים כבר אכלו את הפגרים של הילדים שלהם, ואפילו הלכו למלך כדי להתלונן. כן, מה התלוננה? אישה אחת אמרה, אני והשכנה שלי החלטנו שאנחנו נאכל את הילדים שלנו. אני היום אכלתי אותה חצי מהילד שלי ואכלתי חצי, ועכשיו, זה היה אתמול, עכשיו היא לא רוצה שנבשל ביחד את הבן שלה. כן? זה המצב. כן? המצב קשה ביותר. כן? ואז הנביא אלישע, שנמצא בעיר שומרון, אומר, כה אמר השם, מחר, כעת מחר, באותה שעה מחר, מה הוא כותב? שאה סולת בשקל וסעתיים שעורים בשקל בשער שומרון. אל תדאגו, מחר יש מה לאכול לכולם. אז השליש, כן, הפקיד הראשי של המלך, מלגלג על דברי הנביא ואומר, הנה השם עושה הרובות בשמיים, היה כדבר הזה. כלומר, איך אתה רוצה שיהיו שעורים וחיטים פה בזול? מה, הקדוש ברוך הוא יעשה עכשיו ארובות בשמיים ומשם הוא ישלשל את החיטה? ואז מה עונה לו הנביא? והיא אומר, הנך רואה בעיניך ומשם לא תאכל. אתה תראה את זה ולא תאכל. מה קרה בינתיים? זה מסופר בתנך, לא מסופר כאן, מסופר בתנך, שהצבא הארמי שמע קולות וחשב שמלכי החיטים ומלכי מצרים מגיעים לעזור למלך ישראל, ואז הם ברחו. ברחו ועברו את הירדן. בקיצור, השאירו את כל הכלים שלהם, את כל האוכל שלהם במקום, ואז בא העם ואכל ומכרו את השעורים בשעתיים שעורה בשקל ושחיטים בשקל בשער שומרון, והעם היה רעב. ורץ אל החיטה, ובדרך רמס את ה את 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 השליש הזה, והוא נהרג. כן, נהרג. מה, אז הוא ראה את זה, הוא עמד בשער, דחפו אותו, הוא נהרג. כן, זה בדיוק דברי הנביא התקיימו. עכשיו, מה משמעות הדבר הזה? מה, ומכאן לומדים מידה כנגד מידה. שימו לב, אגב, מה זה המידה כנגד מידה הזו? מה הטענה של השליש? הוא אומר, זה לא יכול להיות שיהיו ארובות בשמיים. זאת אומרת, שמה אצלו השמיים? השמיים סגורים אצלו. הוא בעולם סגור, ללא אפשרות לפתוח שם משהו מחור. אז זה המידה שלו. זאת אומרת, הוא בעולם סגור, ממילא אין לו עולם פתוח. זה פשוט, זה הולך ביחד. עכשיו תראו, שאלה מעניינת של התלמוד. הוא אומר, זה לא הוכחה כל הדברים האלה. ודילמה, אני קורא כאן בשורה השנייה למעלה. ודילמה זה, ואולי, זה בארמית. קללת אלישע גרמה ל. כלומר, יש לנו כלל, כשחכם מקלל, הכללה שלו מתקיימת. אז אולי, כיוון שאלישע קילל אותו, לכן בגלל זה הוא מת. אבל זה לא קשור למידותיו של הקדוש ברוך הוא. איך אתה יודע? כן, הרי דאמר רב יהודה אמר רב, קללת חכם, אפילו על חינם עיבר. זאת אומרת, אין לך מכאן ראיה שזאת הנהגה של הקדוש ברוך הוא. אולי זו רק, זה רק כלי נשק שעמד ברשותו של הנביא. מהו, אחד מכלי הנשק של החכמים זה הכללה. כן, כלומר, צריך לדעת שכללה זה עובד. זה כמו אקדח. כמו שאקדח יורה והורג, גם הלשון יכולה לראות ולהרוג. אז אין מכאן ראיה. עונה על זה התלמוד, אם כן, לכתוב כך, כלומר, היה צריך הפסוק לומר, וירמסוהו וימות. מהי בשער? אבל למה כתוב וירמסו בשער וימות? על עסקי שער, אם כן זה בא לדבר, כלומר, הוא מת בגלל מה שהוא אמר בשער. אני רוצה להסביר מה הכוונה. מה זה שער? שער זה הפתח בין הפנים לחוץ. והוא, השליש, עומד בפתח הזה. עכשיו, למה לא כתוב שמו של השליש? שמו של אלישע כתוב, שמו של מלך ישראל כתוב. למה לא אמרו את השם של השליש? כי אין לו שם. כי אין לו שם, יש לו תפקיד. זאת אומרת, יש לפעמים שהאדם, מרוב שהוא נתון בתוך תפקידו, שוכח מיהו. ומאחר הוא שוכח מיהו, אז הוא נשאר בעולם שבו השער סגור. וכאשר העולם נפתח, כאשר למשל הייתה ישועה לישראל באותו יום, מצווה הרם, הוא לא יכול לעמוד בזה שהעולם משתנה, ולכן הוא נרמס. זה מובן? נרמס, נפסיפי כחזי. כמו קמי, אגב. שהוא מת בתאונת דרכים. כן. כן. כן, מה? לא, לא, זה לא יגיד חזי, זה משהו אחר. בסדר? טוב, אז זה בעצם מסביר את העיקרון של מידה כנגד מידה. עכשיו, כל זה הרחיק אותנו מן הנושא המרכזי. מה זה עולם הבא, מה זה תחיית המתים, מה זה כל ישראל, ולזה באמת התלמוד... נכון, למדנו מה זה מידה כנגד מידה. עכשיו, שימו לב, אגב, דבר מאוד מעניין, שעיקרון בהשגחה תמיד נלמד מנושא כללי. כלומר, בו לא חיפשו משהו שקרה לאדם פרטי, אלא לאדם ששייך למלכות. כי המלכות שמה אפשר לראות יותר את ההנהגה הכללית. טוב, בקיצור, הנושא של תחיית המתים זה יהיה הדיון של המשך הסוגיה. בשבוע הבא אני...